הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
שלום לכם מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק של טאובקאסט, הפודקאסט שבא ומחבר בין סוגיות חברתיות וכלכליות במדינת ישראל. והיום יש לנו פרק מאוד מיוחד, הפרק הוא המדריך לעשירון העליון, מה כל אחת ואחת מכם יכולים לעשות או לא יכולים לעשות כדי להיות בעשירון העליון, ומי בעצם לא רוצה להיות בעשירון העליון? כולנו רוצים, אבל בהתאם להגדרה רק 10% מאיתנו יהיו בעלי הכנסות הגבוהות ביותר בחברה. היום נצלול לעומק נושא שמשלב גם שאיפות כלכליות וגם הזדמנויות חברתיות, ונראה איך אפשר לעצב את עתידנו הכלכלי גם באמצעות השקעה בעצמנו, וגם נלמד על הדברים שלא תלויים בנו, ובסופו של דבר מאוד ישפיעו איפה נהיה במארג החברתי. להיות בעשירון העליון לא רק מאפשר לנו נוחות כלכלית וביטחון, אלא גם מאפשר לנו הרבה פעמים פתיחת דלתות להזדמנויות חברתיות וכלכליות, וגם להשפיע על החברה שאנחנו חיים בה מבחינה ציבורית. לכן סוגיה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. והבן אדם הכי מתאים לשוחח איתו על הנושא הזה נמצא איתנו כאן, פרופסור גיל אפשטיין. שלום גיל.
שלום ניר, איזה כיף להיות פה.
אז אני מאוד שמח שאתה איתנו, אז אני אגיד טיפה עליך. גיל אפשטיין, פרופסור לכלכלה, מדורג בחמשת האחוזים הבכירים של פרופסורים לכלכלה בעולם, לא רק בישראל, עד לא מזמן דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן, חבר פורום המומחים המייעץ לממשלה בנושא בינה מלאכותית, ואולי יותר חשוב מהכל, ראש תוכנית מדיניות שוק העבודה וחוקר ראשי במרכז טאוב. מקווה שלא פספסתי יותר מדי ברזומה המפואר שלך.
תודה, תודה.
אז גיל, בוא נתחיל רגע מאי שוויון. בסוף גם נגיע לעשירון העליון, אבל מה זה בעצם אי שוויון?
כולם מדברים על אי שוויון, על שוויון. אנחנו מדברים על שוויון בהזדמנויות, שוויון בשכר, שוויון חברתי, שוויון בנטל, שוויון בין המינים. כל הזמן מדברים על שוויון, אי שוויון, ורוצים להגיע לשוויון. השאלה אם בכלל אפשר להגיע לשוויון. אנשים לא נולדים שווים. יש אנשים שנולדים למשפחות עשירות, ויש להן משפחות עניות. יש לאנשים שגדלים בפריפריה, ויש במרכז. יש כאלה שנולדים עם IQ גבוה. ויש גם כאלה עם IQ נמוך, ויש נולדים יפים, ויש פחות יפים, רק שתדע, יש פרמיות ליופי, וגם לחיור. יש נולדים גבוהים, ויש נולדים נמוכים. אתה יודע, גובה זה דבר חשוב, אחד מהדברים שגילו, בארצות הברית עשו מחקר, וגילו שאנשים גבוהים יותר, גבר, כל סנטימטר מעל הגובה הממוצע, מכניס כ-5,000 דולר לשנה יותר.
אבל גיל, רגע, ברור שאנשים לא שווים. אני ואתה שונים, כל בן אדם שונה מאדם שנמצא לידו, אבל מבחינה כלכלית, האם יש סיכוי שיהיה שוויון מבחינה כלכלית, או שאנחנו נידונו לחיות בעולם עם פערים?
אז כל מה שתיארתי מקודם יוצר אי שוויון. דוגמה של הגובה, למה אנשים גבוהים יותר, מרוויחים יותר. אז פעם חשבו אולי שבן אדם גבוה יותר, הראש גדול יותר, אם הראש גדול יותר, המוח גדול יותר, ואם המוח גדול יותר, יש יותר IQ שם בפנים, ולכן הוא מצליח יותר. רצו לדעת אם יש קשר בין שכר וגובה, ראו שיש קשר, לכן אמרו, אולי זה בגלל שככל שאתה גבוה יותר, שלך IQ גבוה יותר, ואז רצו לבדוק אם יש קשר, ואז הלכו ובדקו את הקשר בין גובה ו-IQ. עכשיו, לעשות מבחני גובה ו-IQ זה דבר יקר. אז מה עשו? לקחו ציונים של סטודנטים בבית ספר, ולקחו את הגובה שלהם. מה אתה חושב? מצאו קשר או לא מצאו קשר?
לפי הטון שלך מצאו קשר.
אז מצאו קשר. אז ככל שאתה גבוה יותר, הציונים שלך גבוהים יותר. זה היה לי סטודנט אחד שאמר לי, בטח, זה ברור. הסטודנטים הגבוהים יושבים מקדימה ומסתירים לכל האחרים. או שהסטודנטים הגבוהים בזמן הבחינה יש להם ראות יותר טובה. ואז אומרים ככה, יכול להיות שככל שאתה גבוה יותר, יש לך IQ גבוה יותר. ואז אמרו, בואו נלך צעד הבא. ננסה להבין למה זה קורה. ואז באו ועשו מבחני IQ. אמיתיים. וגילו שאין קשר. אז אמרו, אבל איך יכול להיות שאין קשר בין גובה ו-IQ? יש קשר בין גובה וציונים, יש קשר בין גובה והכנסה. אז מה הם עשו? שמו את התצפיתנים במקום העבודה. והתחילו להסתכל על נשים, וראו שאנשים גבוהים יותר, מקבלים יותר תשומת לב. ואז כשבנם גבוה נכנס לחדר, מסתכלים עליו אחרת, מתייחסים אליו אחרת, גם בלימודים, גם בעבודה, וזה נותן לו ביטחון עצמי, שמשפיע על הביצועים שלו.
אז בן אדם גבוה יותר, הוא לא בן אדם חכם יותר, הוא לא בהכרח בן אדם עם IQ גבוה יותר, אבל עצם הגובה שלו, והתפיסה של החברה לגביו, גורמת לו שבסוף הוא יצליח יותר בחברה ויהיה גם בעל הכנסות גבוהות יותר.
בדיוק. הביטחון העצמי פה משחק תפקיד. אז תוסיף את הביטחון העצמי לאיפה נולדת, איך נולדת, אצל מי נולדת וכולי, ואפילו נדבר על זה עוד קצת אולי יותר מאוחר, אבל בסופו של דבר גם הביטחון העצמי שלך. אז נכון שגובה נותן ביטחון עצמי, אבל גם המשפחה שלך, ההורים שלך, הסביבה שלך, נותנים לך ביטחון עצמי. אז איך שאתה בא ומופיע, משפיע על מה שהולך להיות לך בעתיד שלך.
אותי שכנעת כבר לעמוד זקוף יותר. תמיד אומרים שאני צריך זה, אז הנה, עכשיו אני, גם יש, אם אני אהיה זקוף יותר, גם ההכנסה שלי, אתה אומר, יכולה לגדול בהמשך. מה עוד?
אז יש לך אי שוויון שמן לידה, כל שני אנשים הם לא זהים, כמו שני אלים, קונסטבל אמר פעם, שני אלים, אין שני אלים שהם זהים אחד לשני. ככה גם שני אנשים, כל אחד מתחיל במקום אחר, אבל מה כן עוזר להקטין? עוזר להקטין זה השכלה. השכלה זה אחד הדברים הכי חשובים שמקטינים, אולי ניתן כמה עובדות קצרות.
זה כבר תלוי בנו, בניגוד לגובה, שאפשר גם גובה יכול להיות תלוי בתזונה שלנו ובפעילות גופנית. השכלה זה כבר צעד שתלוי בי, תלוי בהורים שלי, אז איך השכלה יכולה להשפיע בצמצום או בהגברת אי שוויון?
אז ככה ניתן כמה נתונים על השכלה. אז בעלי השכלה גבוהה יותר מרוויחים כמעט פי שניים מאלה שאין להם השכלה גבוהה. לבעלי השכלה גבוהה יש סיכוי של כ-40% יותר למצוא עבודה. רוב הפערים בשכר המשק הישראלי נובעים מפערי השכלה. לבעלי השכלה גבוהה יותר יש תוחלת חיים גבוהה יותר, הם בריאים יותר והם אף שמחים יותר. אז השכלה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו חייבים להתחיל להשיג השכלה ויכולים לצמצם פערים. אבל ההשכלה לא מתחילה רק בהשכלה גבוהה, היא גם מתחילה בהשכלה מלידה. ויש מחקר מאוד מעניין, פרופסור ג'יימס הקמן, פרס נובל לכלכלה משנת 2000. הוא לא קיבל את הפרס נובל על מה שאני מספר עכשיו, אבל הוא עשה מחקר עוד מאז שהוא דוקטורנט. הוא הלך למשפחות אפרו-אמריקאיות, ולקח ילדים בני 2-3, ובחר בצורה מקרית משפחות, ולחלק מהם נתן גן ילדים, מה שאנחנו קוראים גן ילדים רגיל נורמלי, ולאחרים הוא נתן להם להמשיך בחיים שלהם. הוא עשה את זה ל-3-4 שנים בלבד. 3-4 שנים בלבד. הוא חזר אליהם אחרי 20-30 שנה, והשווה את שתי הקבוצות.
לאותם ילדים.
אותם ילדים, חלק שקיבלו את הגן ילדים, שאנחנו מכירים מהבוקר עד הערב, לקרוא סיפורים, פאזלים וכדומה, לאלה שהלכו לגן הילדים הרגיל, בשכונות הפחות טובות. אחרי 20-30 שנה, גילה פחות פשיעה, השכלה גבוהה יותר, הכנסה גבוהה יותר, בריאות נפשית טובה יותר וכדומה. ואם אנחנו כלכלנים, הוא חישב שעל כל דולר שהוא השקיע, הייתה תשואה של 13%. איפה אתה מקבל היום 13% על השקעה כזאת? לכן השקעה בילדים, ומדובר על 3-4 שנים בגיל הילדות. אני לא מדבר על שהוא ליווה אותם אחר כך הוא יחזיר אותם למוסדות הרגילים שלהם. 3-4 שנים, וגם בטאוב יש גם מחקרים בנושאים האלה, על 1,000 הימים הראשונים וכדומה. זה פשוט לא יאומן מה ההשקעה בגיל הרך משפיע על הטווח הארוך.
המחקרים שציינת גם קודם הם סביב השכלה גבוהה. ואני רוצה רגע להעלות שאלה. היה לי די ברור עד לא מזמן שחשוב לי שלילדים שלי תהיה השכלה גבוהה. עם העולם של בינה מלאכותית שנכנס פנימה, אני כבר לא יודע אם יהיה צורך בהשכלה גבוהה לילדים שלי, כדי שהם יצליחו בעולם, בשוק העבודה העתידי. אז איפה אתה רואה את המתח הזה בין חשיבות של השכלה והשקעה בחינוך בגיל הרך ובילדות, לבין הצורך לרכוש השכלה גבוהה, שוב, מבחינת הסיכוי שלך לעבודה טובה יותר ולהכנסה גבוהה יותר?
אז קודם כל, האמת היא, אנחנו לא יודעים מה העתיד הולך להביא, זה תמיד ככה, אבל העולם משתנה כל כך מהר כרגע, ה-AI מתפתח בצורה אקספוננציאלית מהירה, אם בעבר פיתוחים היו נכנסים לאט לאט, פה הכל זורם כל כך מהר, אז קשה מאוד לדעת את העתיד, אבל לפעמים מחקרים שעשינו במרכז טאוב, ראינו שכל ה-AI הזה, נכון שהוא יכול להחליף עובדים, אבל גם יכול לתמוך בעובדים, ויכול להפוך את העובדים להיות הרבה הרבה יותר יעילים. ככל שאתה תתחיל קודם כל לדעת, לחשוב בתור גיל צעיר יותר, אז הולך להשפיע על ההתפתחות שלך. תמיד נצטרך ללמוד, הרי גם ב-AI אנחנו נצטרך להשתמש בכלים. אז יש כאלה שאולי זה יחליף אותם, ואם אנחנו לא רוצים שיחליף אותם, אנחנו צריכים ללמוד את ה-AI וללמוד לחשוב. ואחד מהדברים שאנחנו לומדים בהשכלה זה לחשוב. ואם זה סוציולוג שחושב בתחום הסוציולוגיה והכלכלן בתחום הכלכלה וכדומה, חייבים לדעת לחשוב, ולחשוב ביחד עם הפעלת ה-AI זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולכן קודם כל לא לזנוח, יש כל מיני בזים, לא צריך יותר השכלה גבוהה, לא צריך ללמוד יותר, הכל כבר עושה לנו, אז אנחנו יכולים להישאר אחורה, אנחנו יכולים, אנחנו חייבים להתפתח, חייבים לעלות על הגל ולהתפתח קדימה.
אז דיברנו על גובה, דיברנו על השקעה בחינוך בלידה, דיברנו על השכלה גבוהה. מה עוד משפיע על הסיכוי שלי להיות בעשירון העליון?
סדר הלידה. סדר הלידה זה דבר מאוד מעניין.
איפה אתה נמצא בסדר הלידה?
אני בן זקונים. ואתה?
אני השלישי מתוך הארבע.
אתה השלישי מתוך
הארבע. מה זה אומר עלינו?
אוקיי, אז מה זה אומר? קודם כל, הילדים הבחורים הם בדרך כלל שוני סיכון, למורים שמרו עליהם והכל, ובדרך כלל ה-IQ גבוה יותר. זה לא זה שהילד נולד, אז יש לו בחירה והוא בוחר את ה-IQ, והוא אומר, אלא, אני הולך עם מה, אני לוקח את ה-IQ. אלא כשהילד נולד, מי משחק איתו, מי מטפל? בהורים שלו. ההורים שלו שהם IQ גבוה יחסית, ומרימים אותו למעלה. משקיעים בו הרבה שעות. יש איזה סרטון ביוטיוב, אתם יכולים לראות, הלכו לבתי חולים, כינסו את כל הרופאים ושאלו את הרופאים, מי פה בחור? כמעט כולם היו בחורים. הלכו לבית צבי, בית ספר למשחק, שאלו מי בני זקונים, כמעט כולם בני זקונים. ולכן, ההורים שלנו משפיעים מאוד מאוד עלינו, אז הסדר הלידה מאוד מאוד חשוב. והאמת היא ש... אז זה לא שה-IQ הולך ויורד, אבל מה שקורה, הילד הבא משחק עם אחים שלו, פחות משחק עם ההורים. תסתכלו על הילד בחור כמה תמונות צילמו אותו, כמה בן זקונים, כמה תמונות.
זה גם נכון אצלנו.
ורואים את זה ממש, אבל יש תוצאה מעניינת. אם הילד האחרון נולד 4 שנים אחרי הילד שלפניו, הוא הופך להיות כמו בחור. הוא הילד האחרון, משקיעים בו, יש פער מספיק גדול, האחים שלו מספיק גדולים, יכולים להעלות לו את ה-IQ, לעזור לו ולהביא אותו. הסדר לידה זה דבר חשוב, ורואים התנהגות של אנשים, הבחורים ששונאי סיכון, הקטנים שאוהבים סיכון. הסנדוויץ' צריך להילחם גם עם אלה למעלה, גם עם אלה למטה, נותן IQ טוב.
אז סדר הלידה משפיע גם על המקום שלי בתוך המשפחה, ועל הרבה מאוד דברים לאורך החיים, אבל גם בסוף משפיע על ההכנסה. מה עוד משפיע על ההכנסה שלנו?
זוגיות.
אופה.
כן, זוגיות זה נחמד.
זה טוב לנו להכנסה או רע לנו להכנסה?
זה טוב לנו להכנסה. לגבר זה מעלה את ההכנסה בכ-25%.
זה שגבר בזוגיות מעלה לו את ההכנסה ב-25%?
תראה, יש פה אנשים אולי רווקים פה בסביבה, ויגידו, וואו, אני רוצה להעלות את המשכורת, יאללה, אני אלך להתחתן. זה לא בדיוק ככה עובד, אבל אם תשווה גבר נשוי, לעומת גבר רווק, עם אותה השכלה, אותו ניסיון בחיים וכולי, זה יכול להיות פערים של כ-25%, שזה המון. עכשיו תגיד, וגם לנשים, נשים הפער הוא נמוך יותר, פער הוא בחצי. אבל תגיד, רגע, למה? הרי מה קורה פה?
כלומר, לגברים יותר משתלם להתחתן מאשר נשים.
נכון, גברים יש להם יותר מה להשתלם, עכשיו השאלה היא למה, כן? אז יש כל מיני סיבות, יש המון תיאוריות. אחד, אנשים בריאים יותר, מתחתים יותר. אנשים מצליחים יותר, מתחתים יותר. התיאוריה שאני יותר מחזיק בה ורואה אותה, זה כשאתה מתחתן, אתה יש לך יותר התחייבויות. יש לך ילדים, יש לך משכנתא, אתה צריך להשקיע, יש לך על מה שאתה צריך, שאתה רווק, וואלה, מה אכפת לי? קצת יותר כסף, פחות כסף. פה מישהו תמך עליך, אתה צריך לדאוג לו, ולכן אתה משקיע. אז הגבר מבחינה הזאת מראה שזה משפיע עליו מאוד מאוד חזק. האישה פחות.
אז אני שמעתי את הפודקאסט והחלטתי להתחתן. האם אם אני מתגרש זה משנה? משנה אחר כך את ההכנסה שלי, או שבכל מקרה התחתנתי, לא משנה מה קורה אחרי זה, ההכנסה כבר נשארת גבוהה.
אז ככה, לגברים, הפרמיה הזאת, התוספת, יורדת משמעותית, קרוב לאפס. כלומר, גבר מפספס בו בגדול. מצד שני, האישה יורד לה בקצת. אשים לב מי מרוויח. למי יש יותר כוח אז בזוגיות? אם הגבר מקבל הכנסה מאוד גבוהה בזכות האישה, ואם הוא עוזב את הזוגיות, היא נשארת עם ההכנסה הגבוהה, יש פה סימטריה גם בין גברים ונשים.
מעניין מאוד.
אז נכון שההכנסה בין גברים ונשים היא לא אותו הדבר. אתה משווה הכנסות בין גברים ונשים, אישה מרוויחה בערך 2/3 מהכנסה של גבר. אבל, זה היה תמיד, הפערים האלה תמיד, אבל הם הצטמצמו. איך הם הצטמצמו? כך גבר ואישה, עם אותה השכלה, אותה שנות לימוד, הכל אותו הדבר, הפער יורד ל-6-7%. ואת אומר, אז למה זה 2/3, ואתה אומר לי 6%, 7%? כיוון שיש מקצועות שנקראות מקצועות גבריים, ויש מקצועות שנקראים מקצועות יותר נשים. אז נשים הולכות יותר לעבודה סוציאלית, הולכים יותר להיות אחיות, הולכות להיות יותר מורים, גברים הולכים למקצועות יותר גבריים, והפער בהכנסות, אבל אם תיקח גבר בהייטק, ואישה בהייטק, הפער מצטמצם ל-6-7%, כנ"ל ברפואה, כנ"ל בסיעוד וכדומה. אז הפערים בין הגברים לנשים מצטמצם, הוא עוד לא הצטמצם לגמרי. גם אצלנו, גם בארצות הברית, בכל העולם, זה צריך להצטמצם, אין שום סיבה, אבל עדיין יש הבדלים בין גברים לנשים, נשים, יש להם חופשות לידה, הם מטפלות הרבה פעמים יותר בבית, בילדים, האם זה בגלל שהכנסה שלהם נמוכה ולכן הם עושים את זה או לא, אבל יש גם פערים בין המינים, אין מה לעשות.
אז אני לוקח מפה שנישואים טובים לגבר, גירושים טובים לאישה. מבחינה כלכלית, לא מדבר על שאר, על שאר הדברים ש...
שנשתים. תראה, אני בתור נשוי, זה גם תורם עוד דברים. כן.
גם אני. מה זה בעצם עשירון עליון? מה צריך להיות בשביל להיות בעשירון העליון? דיברנו הרבה מאוד על על המונח הזה היום, אבל בישראל, כמה אתה צריך להרוויח כדי להיות בעשירון העליון?
אוקיי, אז בואו נעשה חיים קלים, נגביל את עצמנו, שכירים כדי להיות בעשירון העליון, זה בסביבות 23,000 שקל ברוטו.
בחודש.
לחודש, לבן אדם. אז מי שמרוויח מעל 23,000 שקל ברוטו לפרט, הוא למעשה כבר בעשירון העליון. זה לא נשמע הרבה, הנטו זה לא הרבה, אבל שם מתחיל העשירון העליון. רק עשירית מהאוכלוסייה מרוויחים מעל 23,000 שקל.
מעניין, ובמשפחה, מה שמעניין לראות, שאם מסתכלים על שני בני הזוג שעובדים, אנחנו מדברים על 40,000 שקל ברוטו. כלומר, שמסתכלים כבר על שילוב של שני בני זוג או משק בית כדי להיות בעשירון העליון, נזקקים ל-40,000 שקלים בחודש ברוטו, שגם כמובן מזה יש את המיסים שיורדים.
אבל בוא נוסיף עוד נקודה, התחלנו מאי שוויון. אז מה שקורה הוא בדרך כלל אנשים עם IQ גבוה יותר, במקצועות שמרוויחים יותר כסף, מתחתנים עם אנשים שמרוויחים יותר כסף. ואלה שמרוויחים קצת כסף, מתחתנים עם אלה שמרוויחים קצת כסף. אז נכון, אתה התחלת ב-40,000, אבל יש כאלה שמרוויחים 5,000, 6,000 שקל לחודש, ומתחתנים עם אנשים שמרוויחים 5,000, 6,000 שקל. ואז השונות, הפערים הולכים וגדלים. וידוע שאנשים עם IQ גבוה יותר מתחתים עם IQ גבוה, שמרוויחים יותר עם יותר כסף, זה לא אומר שאם הבעל מקבל עלת משכורת, אז אישה יכולה לרוץ ולהגיד, מגיע לי גם עלת משכורת, למה גיל אמר שיש קשר בין המשכורות, אבל בממוצע יש קשר, ולכן זה גורם לשונות עוד יותר גדולה בהכנסות.
ישראל היא אחת המדינות עם הפערים הגבוהים בעולם בהכנסות. מה הממשלה יכולה לעשות כדי לצמצם את הפערים? יש הרבה דברים ש... דיברנו פה שהם תלויים בסדר שנולדת בו, ובהשכלה שתרכוש, ובהתנהגות שלך, ובגובה. אבל יש גם דברים שהממשלה יכולה לעשות, כדי שמצב הפערים בישראל לא יהיה כל כך גבוה כמו שהוא היום. אז מה הממשלה יכולה לעשות?
אז קודם כל, כמו שאמרנו, להשקיע בהשכלה. בהשכלה מהגיל הרך. להשקיע ולהשקיע בהשכלה בגיל הרך, ואם לא השקענו בגיל הרך, אז נכון שאפשר לצמצם עדיין פערים, אבל השכלה אני חושב שזה הדבר הבסיסי, מאוד מאוד חשוב. היה דבר נוסף שניסו להקטין את הפערים, וזה לתת חיסכון לכל ילד. אחד מהדברים שאמרו, נעשה חיסכון לכל ילד, נדאג שילד יגיע לגיל 21, יהיה לו כסף, יכול ללכת ללימודים, יכול לעשות הרבה דברים. ואז אמרו לכל בן, כל משפחה, יש לכם 50 שקל, אתם רוצים תוסיפו עוד 50 שקל או 54 שקלים, ותשימו את זה באיזה מסלול. והמשפחות עשו את זה. הרבה אנשים שמו את ה-54 נוספים, אבל מה, היה לך, תחלת לבחור מסלולים. מה שיצא פה, הייתה פה בעיה. אנשים שהיה להם השכלה יותר גבוהה, שמו את הכסף במקומות עם סיכון גבוה יותר, שזה יותר בבורסה וכדומה, ואלה שאין להם את ההשכלה, שמו את זה צמוד לשקל, שקיבלו אינפלציה פלוס קצת, ולא הייתה אינפלציה. אבל זה מה שקרה, אחרי שאתה מגיע לגיל 21, פתאום יש פערים עצומים בין הילדים, במקום שלצמצם את הפערים. עכשיו הבנתי שהם למדו את הלקח, חלק ממה שבזכות מה שנאמר במרכז טאוב, השפיע למעשה, ושינו את זה, והיום שמים בדיפולט את זה בסיכון הגבוה. אז אם אתה רוצה לשנות, אתה חייב לעשות שינוי, ולכן היום זה יכול להקטין את הפערים. אז גם זה אחד מהדברים שיכולים להקטין פערים בין אוכלוסיות.
לקראת סיכום, אני רוצה לקבל ממך טיפים למאזינים שלנו. עכשיו מאזינים לנו זוג הורים שרק נולד להם התינוק הבכור לצורך העניין, וייוולדו להם גם עוד תינוקות בהמשך. מה כדאי להם לעשות? מה הם צריכים לעשות בשביל שלתינוק שלהם, לילד שלהם, יהיה סיכוי גבוה להיות בעשירון העליון מבחינה כלכלית?
אחד, להשקיע בו מבחינת זמן, סיפורים, פאזלים, משחק איתו, להיות איתו שם, לא להזניח, אבל לא להגזים. אל תרוג את הילד, כן? זה אחד מהדברים בגיל הרך. לשים לו גם חיסכון בצד ולחסוך לגיל הגבוה. כל חודש קצת כסף, זה ילך ויצבור ויצבור בסיכון גבוה. הרי בסופו של דבר, מה זה סיכון גבוה? במניות, בסופו של דבר, המניות עולות. אם זה טווח קצר, אולי לא, טווח ארוך, ההיסטוריה מראה שכן. תתמוך בו כשהוא מגיע לבית ספר, אם הוא צריך עוד עזרה. עכשיו, אני אתן לך עוד תוצאה שלא דיברנו עליה. מי יש לו סיכוי גבוה יותר להגיע לסיכון? עשירון עליון. הרי זה ברור שאנחנו נבוא ונגיד שככל שהשכלה גבוהה יותר, יש לך סיכוי יותר גבוה להגיע לעשירון עליון. אבל אני מתברר שיש הבדל בין עצמאים לסחירים. לסחיר יותר קל להגיע לעשירון עליון, ההשכלה משפיעה עליו להגיע לעשירון עליון, יותר מאשר העצמאי. עצמאי למעשה, אם שאתה מסתכל על ההשכלה שלו, היא לא משפיעה לאן הוא מגיע, לעשירון עליון או לא. למה? זו שאלה קצת פאזל, למה דווקא שכיר ולא עצמאי? אז השכיר, אם אני עובד אצלך ואתה רוצה לקדם אותי, אתה מסתכל, יש לו תואר ראשון, יש לו תואר שני, יש לו תואר שלישי, סיגנלים, זה אומר לך משהו עליי, אז אתה תקדם אותי רק בגלל ההשכלה. אבל עצמאי אין לו דבר כזה. למה לעצמאי אין? כיוון שאין לו איזה מנהל שלא מכיר אותו, מספיק טוב ורוצה לקדם אותו. הוא עובד מול הרבה לקוחות, וההשכלה שלו לא משפיעה שם. ולכן להגיע לעשירון עליון, לשכיר זה מאוד חשוב ההשכלה, לעצמאי לא חשוב או פחות חשוב. בתוך העשירון העליון, שזו נקודה נחמדה, קצת יותר מסובכת, לתוך העשירון העליון, עצמאי השכלה משפיעה. כיוון שזה נותן לו כלים להתקדם ולדעת, אז אם יש לו השכלה, זה נותן לו כלים להתקדם. לשכיר, הוא צריך את האקס פקטור הזה, את התוספת הזאת, מעבר להשכלה שהביאה אותו לשם, לבחור איפה הוא יהיה. הוא צריך להיות מאוד מאוד מוכשר. לא רק מה חושבים עליו, איזה השכלה יש לו. ולכן, יש את ההבדל בין השכיר לעצמאי. ג'ון רוהם, הוא היה עיקר עני, שהוא גדל משפחה עניה, והוא הצליח מאוד, נעשה מיליונר. הוא אמר משפט מאוד מאוד חשוב. תשקיע בעבודה, תצליח. תשקיע בעצמך, תעשה הון. אז היום, עם הבינה המלאכותית והכל, חבר'ה, תשקיעו בעצמכם, תלמדו גם בינה מלאכותית, תמשיכו להשקיע, תשקיעו בעצמכם, תצליחו מצוין עם אצלכם, תעזרו למקום עבודה שלכם, ותעשו הון. לכן, בכל מקרה, ההשכלה זה דבר חשוב. אם אתה עצמאי, אם אתה שכיר, זה מאוד מאוד ישפיע עליך.
גיל, המון תודה על השיחה הזאת, על הרבה מאוד טיפים, מה אני יכול לעשות כהורה, איך אני יכול להשפיע על הילדים שלי, איך אני יכול להשפיע עליי, וגם בהבנה יותר טובה של הסביבה שאנחנו נמצאים בה, של אי השוויון שנמצא, והדברים שאפשר גם שאנחנו יכולים לעשות, וגם שהמדינה יכולה לעשות כדי לצמצם את הפערים בחברה הישראלית. אז גיל אפשטיין, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, וראש תוכנית מדיניות שוק העבודה וחוקר ראשי במרכז טאוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
כמדי פרק אנחנו גם נותנים נתונים מתוך מחקרים של מרכז טאוב על מה קורה בחברה הישראלית. במחקר שנעשה לאחרונה על ידי מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, בחן בעצם את המאפיינים של מי שנמצא בעשירון העליון ושווה אותם לשאר העשירונים בחברה הישראלית. עכשיו לקחו את כל האנשים, 80% מהאוכלוסייה שנמצאים בעשירונים 1-8 ובדקו מה רמת ההשכלה שלהם. אז מתוך מי שנמצא בעשירונים 1-8, 57% יש להם בעצם השכלה של עד תעודת בגרות. לעומת זאת, שמסתכלים על מי שנמצא בעשירון העליון, אנחנו רואים שרק 17% מאותם אנשים הם עם השכלה של עד תעודת בגרות. כלומר, להשכלה שלך, כמו שדיברנו בפרק, יש השפעה דרמטית על הסיכוי שלך להיות בעשירון העליון ועל רמת ההכנסה שלך. בנוסף, מחקר נוסף שנעשה על ידי אייל בר חיים ויריב פניגר, בדק בעצם איך תעודת הבגרות שלך וסוג תעודת הבגרות משפיע על הסיכוי שלך להשכלה גבוהה. כי אנחנו גדלנו בעולם, אני לפחות, שחשוב שתהיה תעודת בגרות. אבל במחקר הזה עלה שסוג תעודת הבגרות שלך מאוד משפיע על הסיכוי שלך להשכלה גבוהה, ובעצם פי 4. פי 4 יותר סיכוי להגיע להשכלה גבוהה אם יש לך תעודת בגרות מדעית מתקדמת, מאשר תעודת בגרות פשוטה, מקצועית או עיונית מצומצמת. כלומר, לא מספיק תעודת בגרות בשביל השכלה גבוהה, גם סוג תעודת הבגרות מאוד משפיע. ועוד ממצא מעניין שעלה במחקר, שלא משנה מה סוג תעודת הבגרות שיש לך, אם להורים שלך יש השכלה אקדמית, הסיכוי שלך להשכלה גבוהה הוא יותר גבוה בכל סוג של תעודת בגרות. אז מה אנחנו יכולים לעשות בחברה הישראלית? אנחנו רוצים לצמצם את הפערים, אבל אנחנו גם רוצים שיהיו כמה שיותר הכנסות, ואנחנו יודעים שיש מקצועות שמרוויחים בהם יותר, וצמצום הפערים אנחנו לא רוצים אותו באמצעות הקטנת ההכנסות של מי שמרוויח יותר. ומבחינה סטטיסטית, אי אפשר שכולם יהיו בעשירון העליון. רק 10% מהאוכלוסייה יזכו לעשות את זה, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות. וראינו שמדינת ישראל גם היא אחת המדינות עם הפערים הגדולים ביותר בהכנסות בין התושבים השונים. ואני חושב שאחד הדברים ברמת מדיניות שהממשלה צריכה לעשות, זה להשקיע, כמו שנאמר פה, בהשכלה, להשקיע בגיל הרך, ובסופו של דבר להשקיע לאורך כל הדרך, בצעדים משמעותיים שהאוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית ייכנסו יותר טוב לשוק העבודה, שיותר אנשים יעבדו וגם שיעבדו בעבודות איכותיות יותר. אני חושב שהדברים האלה, צעדים של הממשלה בנושא הזה, יכולים להיות בעלי משמעות מאוד גדולה, אבל ראינו שחוץ ממה שהממשלה עושה, גם לנו יש מה להשפיע. גם הדרך שבה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, הזמן שאנחנו משקיעים בהם, איך שאנחנו חושפים אותם לגירויים, האיכות של הגנים שאנחנו שולחים אותם אליהם, בתי הספר, התמיכה לאורך הזמן, החיסכון שאנחנו פותחים להם בגיל צעיר, המודעות שאנחנו נותנים להם לחשיבות של למידה מתמדת ורכישת כישורים, כל הדברים האלה הם גם כן מאוד מאוד משמעותיים, כדי שלילדים שלנו יהיה סיכוי טוב יותר להשתלב בחברה הישראלית ולהצליח גם מבחינה כלכלית. הגענו לסוף הפרק שלנו על המסע והמדריך לעשירון העליון. והאמת, זה מסע הרבה יותר מורכב ממה שרוב האנשים חושבים. דיברנו על הדברים שתלויים בנו והדברים שלא תלויים בנו, וראינו איך רקע משפחתי, הגובה ואפילו המזל יכולים להשפיע על הסיכוי שלנו להיות בעשירון העליון. אבל חשוב לי להדגיש שהצלחה כלכלית באמת יכולה מאוד להקל על החיים ולפתוח דלתות, אבל היא רחוקה להיות המדד היחיד לחיים מוצלחים. פגשתי לא מעט אנשים שנמצאים בעשירון העליון ומרגישים ריקנות בחיים שלהם. ומצד שני, אני גם מכיר אנשים שחיים חיים צנועים והם ממש לא נמצאים בעשירון העליון, אבל חיים חיים מלאי משמעות, אהבה ושמחה. ולהיות בעשירון העליון מבחינה כלכלית זה לא הכל בחיים. אז קחו איתכם את הטיפים והתובנות בפרק הזה, השתמשו בהם בחוכמה. אבל זכרו, העושר האמיתי נמצא ביחסים שלנו עם אחרים, בתחושת הסיפוק מעשייה שלנו, וביכולת שלנו להשאיר את העולם קצת יותר טוב ממה שמצאנו אותם. בסופו של יום, השאלה החשובה היא לא כמה כסף יש לנו בבנק, אלא איך אנחנו בוחרים לחיות את החיים שלנו, ואיזה ערך אנחנו מביאים לעולם. תודה רבה.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.